רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
ברוכים הבאים. ברוכים הבאים לכל המקומות, למקומות שבהם הייתי, עם עולמות שבדרך ראיתי, עם כל השאלות שבדרך שאלתי, את חלקן הבאתי לפה ואת חלקן לא. ברוכים הבאים לשולחן הזה שאני מארח פה מדי שבוע אורחים יקרים כדי לדבר על כל המקומות, על ההזדמנות הנהדרת הזאת להודות שניתנת לי פה מדי שבוע ברדיו, ולספר לכם שהיום, היום יום שני, כ"ה בכסלו תשפ"ה, 15 בדצמבר 2025, נר שני של חנוכה עם 801 ימים למלחמה שהתחילה ו... אולי הסתיימה, אולי לא, עם רב סרן רן גואלי שעדיין נמצא שם בעזה. לתוכנית של היום קראנו יום כיף בעוטף, ולתוכנית הזאת הזמנתי את סביון ססון. שלום לך סביון.
שלום, היי.
מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
שמעתי שאכלת סביך ב... בסמבוסק?
כן, סמבוס סביך. אוקיי. מומלץ מאוד.
אכן תמונות קשות לחובבי הז'אנר. חובת גילוי נאות, סביון הוא בני היקר, בני הבכור היקר, והוא נמצא פה באותו יוצר קולנוע, ואנחנו באנו לדבר פה על, על החוויה הזאת של יצירה קולנועית בסביב, בפריפריה של מלחמה בכלל, וגם על סרטו יום כיף בעוטף בפרט. נכון?
נכון, בהחלט.
אז בדקנו ככה מה שנקרא היום לפני בגוגל, וגילינו שב-1939 יצא הסרט חלף, Gone with the Wind, חלף עם הרוח.
חלף עם הרוח, כן.
סרט איקוני לכל עניין ודבר, שהוא היה בצבע, נכון? הוא היה סרט בין הראשונים בצבע, לא צבעו אותו. הוא...
צולם בצבע, כן, צולם, בהחלט.
צולם בצבע, והוא בעצם, הסרט הזה... הרקע לחוויה הדרמטית, רומנטית שקורית שם היא על רקע מלחמת האזרחים האמריקאית, שהיא ביג וואו, 1861, וזה יוצא בדצמבר 39, שכבר אירופה כבר מדממת. אירופה של, 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 של הנאצים מדממת לגמרי.
מראה לך מה העניין את האמריקאים באותם זמנים. להסתכל פנימה ולא מה שקורה.
אין כמו לאהוב, אין כמו לאהוב. אבל זה סרט שהוא אבן דרך, נכון?
בהחלט, כן. סרט מאוד, מאוד חשוב בהיסטוריה האמריקאית, היסטוריה של הקולנוע האמריקאי וגם בכלל. חשוב מאוד להגיד עליו, אגב, שהוא די שונה במחלוקת היום. זאת אומרת, זה סרט שנעשה בשנת 39, אמרנו. כן. והוא מסתכל על הימים של, של המאה ה-19 של העבדות האמריקאית בדרום ארצות הברית, והוא מתגעגע אליה, מתגעגע איזה כיף היה.
כן.
חיינו בבתים גדולים ועלינו עבדים.
כן, היה סדר בעולם, לא עכשיו הכל מתערבב.
ככה שיש יש הרבה צדדים לסרט הזה שמעניינים.
אז כן. סביון, אתה ככה לוקח על הכתפיים ועל הגב כמה שנים טובות של לימודי קולנוע וטלוויזיה במכללת ספיר. והסרט הזה, יום כיף בעוטף, הוא סרט שנולד כסרט הגמר בלימודיך. ואתה מתרוצץ במקומות שאני בילית פה גם ברדיו הזה, ברדיו סול, בעבודות כאלה ואחרות. אבל אני רוצה להתחיל עם הקטע הזה של יום כיף בעוטף. יש פה משהו כזה שקצת מזיז את הישיבה בכיסא, הוא ציני, זה אירוני, לא? מה זה אמור לשדר השם הזה שבחרת?
כן, שם מאוד אירוני. קודם כל אני מרגיש שבלי לזלזל בשום דבר שקרה או מי שחווה. אני עצמי אגב הייתי בדרום בשביעי לאוקטובר, כך שאני מרגיש שכן יש לי את הזכות ואת היכולת לדבר על זה. אני חושב שמשהו מהמציאות הזאת היה עזוי ולא משהו שהיה אפשר לדמיין או להכיל באותם ימים, בטח שלא עם הניסיון חיים שהיה לי באותו זמן. ומשהו באירוניה שרציתי להביא מהתחושה הזאת שעל אף שהדמויות נמצאות בחוויה מגה טראומטית, נמצאים באזור שיש בו מלחמה, פיזית חוזרים לאזור הטראומה של הבן, הם מנסים לפחות בהתחלה לא לדבר על זה. הם לא מדברים על טראומה, והם מנסים לשמור על עצמם, לקחת מרחק. ומשהו בשם הזה, יום כיף בעוטף, שאתה הולך, כמו שאנחנו היינו פעם הולכים ליום כיף בטיילת בתל אביב, לרכוב על אופניים ולאכול גלידה, אז זה קצת מה שאולי הדמויות דמיינו שיראה ביום הזה. מה שלא קרה בגלל מה שתראו בסרט.
עכשיו, הסרט הזה נולד אצלך, והוא בעצם התחיל להתקדם או לתפוס את המקום שלו דרך גם מכללת ספיר, הבית שממנו הגעת לזה, אבל בפרויקט יביים.
נכון.
מה הסיפור?
אוקיי, אז קודם כל בעצם הסרט הזה, סרט קצר שמדבר על החוויה האישית שלי לאחר שביל אוקטובר, נולד מתוך הפרויקט שרני בלר, המרצה שלי והחונך שלי, בעצם הגה איזשהו סוג של פרויקט חדש, ביחד עם דגנית גיגי מ-YES, להנצחה של יאה וינר. יאה וינר, זכרונו לברכה, הוא היה איש צוות במכללה שלי. הוא היה תושב העוטף.
הכרת אותו, סביר?
אני הכרתי אותו, הספקתי להיות עוזר הפקה פשוט בסרט הפיצ'ר הראשון שלו. אגדת קיבוץ, שבימים אלה אני מקווה מאוד שעורכים אותו ונזכה לראות אותו, כי זה באמת סרט שעוסק בכל התחושות הפנימיות והמחשבות והחששות שלנו בתור אנשים שגרו בעוטף, וקיבל תפנית נוראה. יאב נרצח בשביל אוקטובר, כשהוא מגן בגוף שלו על אשתו שיילי, שאחר כך גם חנכה אותי בפרויקט הזה, ובעצם נתנה איזשהו סוג של אישור של הלב, שהפרויקט באמת ראוי. ובעצם הרימו את הפרויקט, שבו נותנים הזדמנות לתשעה סטודנטים.
תשעה סרטים נולדו דרך המסגרת הזאת, מתוך?
היו השנה 52 סרטי גמר במכללה, מתוכם...
מתי התחרית בעצם על המקום שלך להיכנס לפרויקט הזה, כדי בעצם לקבל את החשיפה וגם את המלגה?
גם את המלגה. יותר מאשר הייתה פה את המלגה, שגם כמובן הייתה מאוד לא מבוטלת, וזכינו בתמיכה ובציוד, דברים שהיה לי מאוד יקר לקבל לבד, אבל גם זכינו במעטפת שעוזרת לנו בפיתוח של, החל מפיתוח התסריט, ועד פתירת בעיות הפקתיות ותכנון ההפקה, ואחר כך גם בעריכה קיבלנו תמיכה, ודברים שלרוב סטודנטים לא מקבלים. וזה בעצם היה מתוך המקום שהמכללה מאוד מאוד רצתה לתת לנו את אפשרות להביע את עצמנו ולחשוף לעולם את הנקודה האישית שלנו, ובעצם להשתמש בדבר הזה שנקרא סרט גמר בשביל לדבר עם העולם.
אז כן, אז אמרת, המכללה בעצם זימנה לנו את האפשרות לדבר לא על המלחמה, אלא לדבר בעצם על על תחושת על הפריפריה או על הגלים, האדוות שנולדות סביב המלחמה. וזה בעצם מה שבחרנו לתוכנית. השיר הזה שככה מתנגן לנו ברקע, למה ביקשת לשים אותו בסרט שלך? הוא פותח את הסרט שלך, הוא גם פותח את התוכנית שלנו. למה הוא פה סביבנו?
בוא נשמע את השיר ואז נדבר על זה.
יאללה.
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אז בוא הביתה, בוא תהיה איתי, אל תיתן לי להיות לבדי, שער השול אכן. מה הקשר לעשה זה ואיך הוא כן קשור? אתה בחרת אותו סביון.
אוקיי, אז נתחיל.
אתה גם זכית, או הסרט זכה, בפרס פס הקול המוזיקלי, נכון?
פרס עצוב הפסקול, כן.
כן, כאשר בעצם בלב ליבו של הסרט יש את השיר הזה.
בהחלט, כן. בעצם ככה ניתן בקצרה, קודם כל נפרגן ליאיר סיטבון, עורך הפסקול שלי, שבעצם הפרס הזה הוא שלו ובזכותו, ובעצם בעזרתו הגענו לזה החלטה לעשות פסקול שהוא יחסית שקט, כשהמוזיקה כמעט והיחידה בסרט זה השיר הזה, ואחריו אנחנו מאוד בשתיקות, דבר שמאוד מעצים את את התחושות של הדמויות, ואני ממליץ מאוד, כשצופים בסרט, אז להיות מאוד בהאזנה לזה, כי הכל מאוד מאוד בקטן. עכשיו נדבר על השיר בוא הביתה. הרבה מכם בטח מכירים שם בצופים בבית, מכירים את השיר הזה בתור השיר החופר שמשמיעים בגלגלץ בשעה 2 או 5, אני לא בטוח, מאז תחילת המלחמה, והוא קיצ'י ונדוש, ואני מזכירים עם כולכם, ואני חושב שמבחינה הזאת הוא מאוד מתאים לאווירה. זאת אומרת, אותה תחושת האוף, עוד פעם השיר הזה, וכבר אני לא מסוגל לשמוע את זה. על אף שהשיר מהמם ומעולה, תודה לשולחן ולכל מי שיצר אותו.
בפלייליסט של המלחמה הוא...
זה שיר המלחמה.
שיר איקוני לגמרי.
מה העניין? אני לא ידעתי את זה. אני לא ידעתי את זה כשבחרתי את השיר. אני נורא 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 אהבתי, ועדיין אוהב את הפתיחה שלו המוזיקלית. אני חיפשתי שיר שהוא מתחיל כמשהו גדול וגרנדיוזי, על מנת שאני אוכל לשבור אותו, כי הדמות של האבא, נוח, בסרט, הוא לא רוצה לשמוע חדשות, הוא מנסה לשמוע מוזיקה. הוא באסקייפיזם. ולכן חיפשתי איזה שיר שיראה ככה איזה מוזיקה כיפית, שנתחיל בכיף, ממש בהתחלה, ומהר מאוד נשבור את זה. ואחרי שבחרתי את השיר והתלהבתי והוא התאים לי בדיוק בזמנים והכל, גיליתי את ההקשר הזה, ואני חושב שקיבלתי פה איזשהו רובד, אחר כך גם קיבלתי לזה בתגובות מאנשים, שממש הם הצליחו להזדהות עם עם התחושה הזאת של התסכול מהרדיו ומה... והאובר קיצ'יות שמוסיף לאירוניה שדיברנו עליה.
והמוטיב הזה של בוא הביתה, שזה שיר הנושא, הוא מוטיב חוזר כמובן, הוא מוטיב מרכזי בסרט עצמי, לבוא הביתה. אני רוצה לדבר איתך שנייה רגע על הסרט שלך, שהוא מצטרף לאיזושהי שורה ארוכה על מדף הסרטים של קולנוע שנולד אחרי מלחמות. ודיברנו על זה קצת כשהכנו יחד את התוכנית, ועלו ככה, נזרקו לחלל האוויר כמובן סרטי מלחמת וייטנאם שהיו בדיליי, אפוקליפסה עכשיו, צעד הצבאים, מבצע אנטבה. מבצע אנטבה היה ביולי 76, הסרט יצא נדמה לי בדצמבר 77 או משהו, כחצי שנה לאחר ה... לאחר זה. יש פה איזשהו מרחק של זמן שצריך להיווצר. הרי הסרט שלך, סביון, אוקטובר, 7 באוקטובר 23, אנחנו זוכרים את התאריך. בעצם הפעם הראשונה שהבנת שאתה רוצה לעשות סרט, מתי קורה?
בחודש דצמבר, 20 ומשהו בדצמבר, חזרנו ללימודים, לסמסטר, ומשהו כמו שבוע, שבועיים אחרי זה, הוצע לי פרויקט יבין, והבנתי שאני צריך לבחור נושא מתוך המלחמה. זאת אומרת...
אז אנחנו מדברים על חודשיים או שלושה...
כן, בין חודשיים ושלושה חודשים לאחר האירוע, אני מתחיל לעמוד לחשוב על סרט, כן.
הבנתי. אבל צריך להיווצר איזשהו מרחק של זמן כדי ליצור עיבוד, או דווקא כשזה עוד מדמם, בתרתי משמע, לפחות במלחמה הזאת, זה הזמן לאסוף את זה וליצור מזה משהו? איך זה הרגיש לך? זה לא הרגיש לך מוקדם מדי, מאוחר מדי? הרי אתה לא עשית את הסרט לבד, אתה התרוצצת על ימין ועל שמאל כדי ליצור את הסרט הזה.
אז תראה, הסרט, כמו שאמרנו, התחלתי לעבוד עליו כשלושה חודשים מהאירוע, מתוך ידיעה שהסרט הולך לצאת בשביל אוקטובר 2025, זאת אומרת שנתיים מהאירוע. כשדיברנו על זה אז היינו בטוחים שאחרי שנתיים אנחנו כבר נהיה עם כל החטופים בבית, ואנחנו כבר נהיה הרבה מאחורי המלחמה ונסתכל בפרספקטיבה, וכמובן בשביל אוקטובר 2025 רק התחילו לחזור החטופים האחרונים שלנו, עדיין חיילים נמצאים בעזה, וכל הזמן הזה של היצירה עדיין היינו בתחת מלחמה. ככה שמה שציפינו אליו לא היה, אבל זו המציאות שלנו. אני חושב שיש משהו בזה שאתה בוחר לעבוד ולדבר על המלחמה, בין אם זה מלחמה, אירוע טראומטי כזה או אחר. מלחמה היא משהו הרבה יותר גדול. הוא משהו שמדבר אליי ולכל מי שמאזין לנו, וגם לכל מי שלא מאזין לנו. לכן זה... אולי קצת יותר סוחף, אבל בעיניי זה נכון לכמעט כל טראומה. כשאתה קרוב אליה, אתה מאוד ברגש. ויש בזה יתרון ויש בזה חיסרון.
מה הולידה חרבות ברזל ככה על מדף הסרטים הישראלית? סדרה, נכון? פרשת השבוע?
לא, פרשת השבוע זה סדרה שמדברת על מלחמת לבנון השנייה, של רני בלר. כתבתי אותה פה בתור איזה... קיבלתי ממנה המון השראה. זו הסדרה שכשהתחלנו, אז בדצמבר 23, חזרנו ללימודים וניסינו ככה להבין איפה אנחנו, איך חוזרים ללמוד, איך כותבים קולנוע. אז זו הסדרה שרני בחר להראות לנו. ומה שמדהים בינינו זה, אתה רואה שם את הדמויות, במלחמת לבנון השנייה, חווים אחד לאחד את מה שאנחנו חווים היום, כן. כאילו 19 שנה אחרי.
וזה מגיע, והחוויה הזאת... מצטלבת לתוך הסרט בחוויות שמספר נוח על ימי לבנון השנייה שלו, ואתה ככה מביא את זה בסוגר שם עוד מעגל. Made in Israel?
Made in Israel הוא סרט של הבמאי ארי פולמן, סרט שמתרחש בתוך יקום, הייתי אומר מקביל, כי זאת לא בדיוק מדינת ישראל, זאת אומרת, יש שם מקומות שלא קיימים במציאות, כמו הר המאדים, שאם מישהו ימצא אותו, אז בבקשה שיגיד לי.
איך נוסעים לשם?
וזה סרט שהוא מתרחש על הרקע של הסכמי אוסלו. בעולם הזה, שבעצם התלטל הרבה מהמציאות של האנשים, וגרם להם לחשוב מחשבות כאלה ואחרות. ובעצם זה סרט ש... הוא לא ממש עוסק במלחמה, אלא הוא בעקבות מה שקרה במלחמה, ככה האנשים בוחרים להתנהג. ובסרט הזה, זה סרט שהוא כמעט כולו בנסיעה, באיזה סוג של מרדף, וזה איזה... ומשם נולד הרעיון לנסות להביא חוויה של אנשים שמגיבים למלחמה, אבל בתוך האוטו. כי כשאתה נמצא בתוך האוטו סגור בנסיעה של שעה, שעתיים, שלוש, אתה נמצא באיזושהי סיטואציה שמכריחה אותך לחוות את המציאות בצורה מסוימת.
יש לסרט הזה תכונות תרפויטיות, רפואי, מרפאות. האם סרט לדעתך הוא חלק מ... ואני לא מדבר אליך אישית, סביון, כי אתה זה חלק מה... סיפור, אבל אני אומר, אנחנו, הרי היצירה הקולנועית נולדת מתוכך החוצה. אז יש לה, האם יכולה לסייע לחברה לעשות את העיבוד הנכון של האירוע הטראומטי? יש לזה בכלל משקל או שזה סתם חוויה? היה, אני כאילו, איך אתה רואה את זה?
אני חושב ש... יש בזה קצת משהו מתיימר להגיד שהסרט שלי או של כל יוצר אחר, סרט אחד בודד יכול לשנות את העולם או לשנות משהו. יש המון סרטים שהם מאוד טובים ומאוד מנסים לדבר אלינו, וזה לא אומר שהם מצליחים לשנות משהו. אני חושב שמשהו אבל בעצם זה שאנשים יוצרים עוד ועוד ועוד תוכן ואנחנו צופים בו, זה מכריח אותנו להתמודד עם זה. זאת אומרת, כי אם אני עכשיו יושב בטלוויזיה ביום שישי בערב ואבחר לצפות את אחד מהסרטים של פרויקט יהבים שנמצא ב-YES VOD וגם בפרטנר VOD, אני עושה בחירה מודעת או לא מודעת להתמודד עם דברים שקרו, עם רגשות של אנשים. זאת אומרת, הרגש של הבמאי שיצר את הסרט והוא רוצה להעביר לנו ביקורת, הוא רוצה לספר לנו משהו עצוב או משהו מאוד משמח. אני חווה אותו, הוא עובר אליי. וברגע שאני רואה עוד ועוד ועוד דברים כאלה, בסופו של דבר, זה מכריח אותי להתמודד, וכנראה גם לשאול שאלות, ו... אני לא יודע להגיד איזה שינוי זה עושה, אבל הוא קיים.
סרט יכול, אבל לא אבל, הסרט יכול לשקף הלך רוח, וצייד הצבעים שדיברנו עליו, ומדבר, וגם באפוקליפס עכשיו שיש שם מבט אירוני על כמה דברים סוריאליסטיים, אולי בחוויית המלחמה. את הסרט, הבנתי פה לא אתה מכיר.
בהחלט, כן.
אז הבנתי פה פה, אני מדבר על מלחמת ששת הימים, והוא מחפש שם איזשהו נייר כדי לעשות שירותים בשטח, והוא מוצא חתיכת עיתון שכתוב עליה שוחרר הר הבית, ועם זה הוא משתמש לאחר שהוא מסיים את מה שהוא מסיים בשירותים שלו. ויש פה חתיכת אמירה. החבר'ה בצבא מנגבים את עם העיתון שעליו כתוב החדשות שהירושלים שוחררה. אבל הסרט הזה, אפוקליפסה עכשיו, לא קורה שבועיים אחרי או חצי שנה אחרי. הוא קורה עשרות הרבה שנים שמותר כבר להגיד שמלחמת ששת הימים ואולי לא אותה חגיגה שחשבו עליה. אני בעצם מנסה לומר, אולי סרט בעצם הוא יותר ראי להלך רוח. או לנקודת מבט שונה מאשר...
תראה, סרט מכיל בהגדרה, אין לנו דרך לברוח מזה, כל יצירת אמנות, אבל בסרטים זה מאוד נוכח, הוא מכיל את כל המחשבות וכל התת מודע שלי, כל מה שאני מפחד ממנו ואוהב אותו ורוצה שיקרה או לא רוצה שיקרה, זה קיים בסרט. קיים בסרט שלי, קיים בסרט של טרנטינו וקיים בסרט שלך, הצופה. אין לנו דרך לחמוק מזה, אבל אני חושב שזה לא בהכרח דבר רע. זאת אומרת, ברגע שהסרט מציג לנו את התחושות האלה הפנימיות, זה דרך לתקשר את זה עם העולם. לדוגמה, הסרט כמו הבנתי פופולו, שהוא סרט שהוא משתמש בעולם הזה של המלחמה, כדי לבסס אמירה פוליטית, עמדה פוליטית. אז כן, הוא עושה את זה בצורה מאוד מוצלחת, ו... זה הכלי שיש לו כדי לדבר אל העולם.
אז זה, אני מסתכל כזה רגע, אני נשטף בחיוך, כי אני רואה את הסרף, את השיר, אולי על שפת הים. עכשיו, את כל השירים שאנחנו שומעים היום, זה שירים שאתה ביקשת להשמיע, והמחשבה הייתה שהם איכשהו מתחברים לתוכן הדברים שאנחנו מדברים עליהם. אבל לפני שאני אשאל אותך, אני רק אספר לך שהשיר הזה, אולי על שפת הים, אני כל פעם שאני בטיולי אופנוע בעולם, זה שיר שאיתו אני נותן את הגז הראשון ככה, שאני יוצא לדרך כל בוקר, זה השיר הראשון שאני שם יש פלייליסט כזה מיוחד של הרכיבות שלי, שהרכבתי לעצמי, ותמיד אני דואג שזה יהיה השיר הראשון, זאת אומרת, השיר הזה הוא התנאה לדרך. אבל למה הוא פה, סביון? למה אתה בחרת אותו? הרי יכולת, וזה מתחבר לשאלה של למה בכלל בחרת, דיברת על אסקפיזם שנוח בוחר לא לשמוע מוזיקה, יכולת לעסוק, נגעת בלבן של העין עם האצבע, בלי להתבלבל בסרט הזה. למה? יכולת לבחור אסקפיזם, והשיר הזה אולי הוא שפת הים, איך זה מתחבר?
אז תראה, כמו שעכשיו אם תגביר את השיר, אנחנו נשמע שהשיר מאוד, זה שיר גם שהוא מתחיל למפוצץ עם חצוצרות וטופים והוא מאוד מאוד גרנדיוזי. אז זה מתחבר למה שאמרתי, שחיפשתי שיר גרנדיוזי. אני במהלך השנה האחרונה, כשעבדתי על הסרט, אני בחרתי לעשות איזשהו פלייליסט עם שירים שנותנים לי השראה, וזה היה השיר הראשון שנוצר בפלייליסט. לא יודע מאיפה עלה לי למוח, אבל זה היה, רציתי שיר שדמות של...
יש לו קליפ מדיק.
רציתי שיר שדמות של אדם בן 60, מדריך טיולים, נוח, היה שומע כדי אסקפיזם, ויורם גאון, תמיד אהבתי אותו, עוד מימים של סבא חנניה שהכיר לי אותו, עם קזבלן, אז הוא היה מתמודד מאוד חזק, אבל הוא הפסיד רק בגלל המשמעות הנוספת של בוא הביתה.
אז בוא נקשיב לו.
בוא נקשיב לו.
התשובה בתורה או בכתובה בתנשמת עצובה
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אז ככה. אז הסרט מיום כיף בעוטף הוא לא סרט על המלחמה, נכון? הוא סרט על חוויה אישית בצל המלחמה. נכון? כך אתה בחרת גם לאפיין אותו. אז איך נולד הרעיון לסרט? מה הכנסת בו? מה החלטת לא להכניס בו? תן לנו קצת מהסרט.
אוקיי.
Okay. ספר לנו עליו.
אז קודם כל נתחיל מזה שזה סרט שהוא, איך שאומרים, מושפע מאירועים אמיתיים. אתן לכם ככה בקצרה על הסרט, מי שלא מכיר. יום כיף בעוטף, זה סרט שמספר על אבא ובן, נוח וטל, שנוסעים דרומה לעוטף, לדירה בקיבוץ של הבן טל, אחרי שהוא שעה שם בשביל אוקטובר, הם נוסעים לדירה כדי להביא לו בגדים, אחרי שהוא התפנה, ובעצם כל הדרך, הם נמצאים כל אחד בטראומה שלו. טל נמצא עוד בזעזוע ובאלם של תחילת המלחמה, סרט מתרחש אגב כחודש... כחודש מתחילת המלחמה. טל נמצא בזעזוע ובאלם, ונוח שהיה לוחם במלחמת לבנון הראשונה, הוא נמצא דווקא בהכחשה. הוא לא מצליח להבין את הבן שלו, והוא לא מצליח גם לתקשר את זה אליו, ולכן הוא יכול להרגיש מאוד, מאוד מנותק. ובמהלך הסרט הם לומדים... לומדים לראות אחד את השני, אני לא אגיד מעבר, ובעצם כל הרעיון הזה לסרט הגיע מתוך זה שאנחנו, היה לנו יום כיף בעוטף.
אני יכול לספר את הצד שלי?
בטח.
אז אתה היית בשביל באוקטובר בקיבוץ מפלסים עם האירועים הנוראים שקרו שם והלחימה שהייתה בשער היישוב, וחווית את זה דרך... דרך האוזניים ודרך הריחות והמראות. והגעת הביתה למחרת, ויום אחרי זה או משהו כזה, הלכת למילואים.
נכון.
והיית במילואים כאשר כל הקיבוץ התפנה, ודי מהר היה ברור שכל החיים שלך נמצאים בקיבוץ, אפשר לחזור לשם אולי לקחת דברים, ואמרתי לך בוא נעשה את זה בהזדמנות הראשונה שתבוא איזה, יהיה לך כמה שעות או... ואני מבחינתי אמרתי, באמת, בוא נעשה יום כיף. בוא נאכל משהו טוב בדרך, כי חייבים לאכול משהו לא טוב על בטן ריקה, ואנחנו נעשה סיור בסדרות, ונראה גם את המשטרה, וללה בללה. אבל זה לא היה ככה. גם אני לפחות יצאתי כך לדרך, איזה יופי של חוויה וטיול, ובעצם לאורך הדרך, ואתה הכנסת את זה מצוין לסרט, העסק מחלחל. זה לאט לאט ככה שוקע למקום שהוא שוקע בו. עד התמונה המאוד משמעותית, שנוח יוצא מהדירה ככה ומחפש אוויר, מחפש אוויר אחרי שהכל בעצם מתנקז לאיזושהי נקודה אחת. מתי אתה הבנת אבל שזה הנושא, שזה הסרט שלך? היו אלטרנטיבות?
היו הרבה אלטרנטיבות, הרבה רעיונות שנזרקים, מי שלא עשה פעם תהליך של יצירה, או מי שכן עשה בעצם, יודע שמתחילים לזרוק רעיונות, את הרעיונות הכי משוגעים, הכי לא קשורים, ולאט לאט מורידים. אז באמת היו המון רעיונות, וסיור מוחות שעשיתי עם חבריי, עם המרצים שלי. ואחד מהפעמים הוא היה שסיפרתי, כן, היה את היום... אז שנסעתי עם אבא שלי לדרום, חשבתי שהיה בו משהו מעניין, לא בדיוק ידעתי איך, זה גם היה תקופה שסבא שלי, סבא חנניה, הוא נפטר, אז ככה זה גם העלה בי איזה כל מיני מחשבות על עניין הדורות, על זה שיש לי סבא שהוא אבא של אבא שלי, ואני הבן שלו, וזה כל בעניין הזה. אז רציתי, חיפשתי איך להתעסק עם זה, עד שיום אחד העליתי את הרעיון הזה, האמת לא חשבתי שהוא יהיה מעניין במיוחד, אבל דווקא רני זיהה בו משהו, הוא נורא נורא ראה את הקשר הזה, את איך מדברים על קשר של אבא ובן בתוך האוטו, בתוך הסיטואציה המלחמתית הזאת, שכל אחד, אנחנו גברים שחיים בעולם של גברים, שאסור להראות בהם רגשות, ואיך... איך הדבר הזה עובד עם הרגשות העזים שאנחנו חשים כל הזמן. אז ככה, אחרי שהרעיון הזה עלה, אני בהתחלה לא הייתי סגור עליו, אבל כשהתחלתי לחשוב עליו, הבנתי שבאמת, באמת יש פה משהו. ושיש פה הזדמנות לא לשחזר אחד לאחד את מה שקרה. זאת אומרת, הסרט הוא קרוב, הוא דומה. הדמויות מזכירות אותי, מזכירות את אבא. גם אני הלכתי לקיבוץ להביא משם בגדים. גם לנו, גם אנחנו אכלנו בצהריים, אבל האירועים שקרו במציאות הם לא בדיוק האירועים שקורים בסרט, אלא בסרט קורים האירועים שיותר משרתים את איך שאני רוצה שאתם תראו את הדמויות, את איך שאני רוצה שאתם תחשבו עליהם. אני מאוד רציתי להביא את הדמויות האלה לאקסטרים שלהם, בין אם זה לקחת אותם גבוה, לקחת אותם נמוך, להרחיק ביניהן ולקרב ביניהם, ולראות מה זה עושה לכם, מה זה עושה לצופה, איך הוא רואה את זה, איך הוא בונה את מערכת יחסים שלו עם ההורים שלו, עם אבא שלו, עם אמא שלו, עם הילד שלו, למי שיש, ואיך הוא משליך את הסרט עליו, זה המטרה.
אנחנו צפינו בסרט הזה יחד בהקרנה פומבית, וזה בעצם הייתה הזדמנות לחוות את החוויות של הצופה, הלא, זה שהוא לא מכיר, שבא ככה טאבולה רסה לצפייה בסרט, ואז בעצם אפשר היה דרך הרחשים בקהל להבין שיש שם קטעים אירוניים מטורפים, צחוק מתגלגל, פליאה, זאת אומרת, היה איזשהו פסקול בתוך האולם שליווה את הסרט. זה הפתיע אותך? אני חושב שזה גם אתה, פעם ראשונה שאתה צפית בסרט הזה יחד עם אחרים שלא צפו, נכון?
כן, זאת אומרת...
בפסטיבל הקולנוע בסדרות.
כן, פסטיבל קולנוע דרום, בסדרות, בסינמטק. זה היה הפעם הראשונה שבאמת זו הייתה הקרנה הגדולה עם אנשים ש... יש, היו בקהל אנשים שלאו דווקא מכירים אותי, אנשים שלא שמעו על הפרויקט בחיים, ובאמת זה בעיניי המבחן הכי גדול, לראות האם הסרט שלך, איך הוא מתקבל. ובאמת, הדרך הכי טובה לדעת איך הסרט מתקבל, זה פשוט להקשיב לקהל, כי כשהקהל...
מה שהפתיע אותך?
אז אני לא יודע אם הפתיע אותי, כי כן קיוויתי מאוד שזה יקרה, אבל זה הפתיע אותי שזה קרה, כי כבר הייתי קצת בחוסר ביטחון לגבי הקטע הזה. אני לא אעלה אתכם, לא אספר יותר מדי, אבל בסרט יש חלק שאבא חופר. בטח אתם מכירים את זה, סיפורי אלף לילה ולילה של אבות. עכשיו, במקרה של הסרט, אז הסיפור שאבא מספר הוא סיפור די טראומטי. הוא לא שם לב לזה שהוא חופר 3 דקות בלי להפסיק. והתגובה של הדמות, של טל, הייאוש שלו, וזה שהוא אומר לו, הרגת אותנו, קח קולה, זה הרגישו בקהל, וגם שמעו שם את הנשימת רווחה של כל הקהל, שגם הרגיש שחפרו לו, שגם הרגיש ש...
הוצאת אותה מהמרקה.
בדיוק. וזה היה בעיניי, איזשהו משהו שנורא שמחתי שקרה, כי הוא הראה לי שצריכתי להכניס את הקהל לנעליים של הדמויות. וזה מאלף עד תף הדבר שעניין אותי בסרט. לגרום לקהל להזדהות עם הדמויות ולהבין מה שהם רוצים להבין.
כן. אתה נמנעת מ... אתה לא חסכת, בוא נגיד אחרת, אתה לא חסכת במראות... ללכת לאקסטרים, קראת לזה, או... יש שם תמונות שהם או סביבה בסרט שהיא מטרידה. לא חסכת, לא זה בא לך טבעי, או שהחלטת שאתה הולך עם האמת שלך עד הסוף?
אני חושב שקיבלתי פה הזדמנות שאתה לא כל אחד מקבל את ההזדמנות והאופציה לעשות סרט בתמיכה עם המון אנשי צוות שיהיו מוכנים לעזור לך, ואני חושב שרציתי לקחת את ההזדמנות הזאת באמת כדי לדבר על מה שיושב עליי, ואם צריך לפעמים, אני לא יודע אם לזעזע זה המילה הנכונה, כי אני לא חושב שבסרט רואים משהו שהוא מזעזע.
הוא על הגבול, הוא ממש...
הוא מגרד את זה, אבל אני... אני לא רציתי להראות את הזוועה, כי בעיניי, לצערנו, כל הזוועות במציאות שקרו, כולן צולמו, וכל מי שרוצה יכול לראות, ומה שאני לא אעשה, אני לא אהיה שם, וגם אין צורך. כי מה שמעניין אותי זה לראות איך אנחנו מגיבים. לכן, גם כשאנחנו רואים את הדירה של טל, ואנחנו רואים איך נוח מגיב אליה, אנחנו לאו דווקא רואים מה הוא רואה. ובעיניי זה לא משנה. בעיניי זה משנה מה זה עושה לו. ולכן אני גם חושב ש... זה משהו בסרט הזה שאני אקח אתכם לקצה, אני אתן לכם להרגיש, להיכנס לנעל של איך זה להיות בטראומה, אבל אני לא צריך להראות לכם את הגופה או את הדם או לא יודע, כדי לקבל את ההזדהות, אלא זה מגיע מתוך הרגש עצמו.
כמה היה את השחקנים, השחקנים הראשיים בסרט, יואב רוטמן משחק את...
טל.
את הדמות שנקראת טל, שהיא בעצם סביון ססון, ומנשה נוי משחק את האבא,
נוח,
שבתפקיד שלי. כמה, ואתה, אני הייתי בהפקה, או במהלך הצילומים, ביקרתי אצלך וראיתי איך אתה מתרוצאת שם עם התפקיד של הבמאי, איך זה היה, אתה, כמה היה קשה לביים אותם, או כמה היה קל, או כמה אתה רצית שזה יהיה אחד לאחד?
קודם כל, אני חושב שיש פה טעות, טל הוא לא אני, ונוח הוא לא אתה. אנחנו לא הדמויות, הדמויות שלנו הם חיות בעד עצמן, הן עצמן. כתבתי אותן בהשראה ובמחשבה ובהשראה מהאופי שלי ומהאופי שלך ומנקודות שהן סטריאוטיפיות והאיקוניות בדמות שלי או בדמות שלך כדי ליצור איזושהי דמות מעניינת על המסך, אבל אני חושב שזה גם משהו שהוא מאוד חשוב, אתה יודע, לבריאות שלנו כיוצרים, זה שיש הפרדה. נוח, למשל, הוא מדריך טיולים, מורה דרך, דבר שגם אתה עוסק בו, אבל יש לו את הניסיון שלו. נוח, הוא היה במלחמת לבנון הראשונה, שזה לא בדיוק אתה, ויש לו את הטראומות שלו, שהן שונות משלך, ואני חושב שדווקא משהו שהוא נורא רציתי לתת בסרט, זה שכן, הדמויות האלה, פחות בעיניי, בשביל השפיות שלי, הן חיות בפני עצמן, הן שונות, הן לא בדיוק אנחנו. עכשיו, גם כשכתבתי את הדמויות, ולקחתי את ההשראות, ואז עברתי לשלב של העבודה עם השחקנים, אז גם שם אני ידעתי, עוד משלב הליהוק, שאני מאוד רוצה שהשחקנים יביאו מעצמם לתוך הדמות, יפיחו בהם את החיים שלהם, וככה עוד יותר הדמות תקבל את ה... תהיה בפני עצמה. לצורך העניין, בעבודה שלי עם יואב רוטמן, יואב הוא קיבל ממני דמות מאוד מאוד פשוטה, שכמעט ולא מופיינת, מי שיקרא את התסריט, יכול לדמיין את טל כ-100 אנשים שונים. והכיף הגדול היה שבשיחות שלי איתו, בהיכרות, בשאלות ששאלנו אחד את השני על הרקע של הדמות, ומה הוא עושה, ומה הוא עשה באותו יום, ומה הוא בכלל לומד, ואיזה סוג של אוכל הוא אוהב לאכול, כל הדברים האלה הם אלה שגרמו לדמות לפצח אותה. זאת אומרת, אתה לא רואה מזה שום דבר על המסך, אף אחד לא מדבר על הרקע של טל, אבל אתה מרגיש אותו כבן אדם, שתפסנו אותו פשוט ביום לא טוב, אבל יש לו גם ימים יותר טובים. וככה גם עם נוח. נוח אמנם קצת יותר קל לחכות מישהו שאתה רואה, מאשר להסתכל על עצמי, אז, וגם מנשה נוי שחקן מדהים, והוא זכה לנסוע איתך שעתיים לדרום ביום הראשון של ההפקה, ולהכיר אותך ואת המניירות, אבל גם שם אני חושב שעדיין מנשה צריך מאוד להביא את עצמו. זאת אומרת, אני תמיד הייתי מריץ מאוד גדול של מנשה, אוהב מאוד את המשחק שלו ואת הדמויות שלו, ואני רואה את הסרט שלי, ואני רואה בהן, בדמות של נוח, את שאול נאווי מפרשת השבוע, ואני רואה אותו מהחמישייה הקאמרית, ואני רואה אותו, וזה מה שגורם לדמות להפוך בעיניי, מקבלת עוד שלב, עוד מימד של עגילות. ובכללי, כן, הדמויות מגיעות מהחיים ומהתסריט, אבל אני חושב שחלק מאוד מאוד גדול מהם מגיעות גם מהעבודה עם השחקנים, וזה משהו שרציתי בו מאוד.
את כל זה הבאת הביתה. כי הנסיעה הזאת אל הדרום, או החוויה הזאת שהבאת דרך הקולנוע, היא נסיעה לבית כדי לחזור לבית או לבוא מהבית. ויש פה את השיר הזה של יונתן גפן. הוא כותב אותו באנגליה עם איזשהו ניקור וגעגוע, והוא מייצר איזושהי חוויה מאוד מיוחדת ש... זר לא יבין אותה, מה שנקרא. למה השיר הזה פה, סביון?
כמו שאמרתי בשני השירים הקודמים, זה גם שיר שהוא חלק מהפלייליסט שלי, שגרם לי למחשבה. משהו בסרט הזה, בהתחלה לא ידעתי אותו, אבל יש בו באמת אלמנט של שיבה הביתה, של חזרה. בין אם זה החזרה של טל אל המקום של הטראומה שלו, לדירה שלו, וקצת השאלה האם זה בית עדיין. יש בזה, יש בשיר הזה משהו בתחושה שתפס אותי, שבעיניי כשאני ניסיתי לחשוב על איך אני מדמיין את הסרט ומה הטון שאני רוצה בו, זה היה לי מאוד מדויק לדמות של טל. זאת אומרת, בעיניי האווירה שכשאתה שומע את השיר הזה, זה המקום בו טל נמצא, לפחות בתחילת הסרט.
כן, לא נותן, בא הביתה. בוא נקשיב לו.
יאללה.
השמש כאן חולה, יונתן סע הביתה, כך רכב, כך הגירות, כך מתנה קטנה לילד הגירות, יונתן לך לישון. הלכנו למקום גדול לשתות, אתם יודעים, ומנגנים שם רוק אנד רול בכל מיני צבעים. החורף בא לכאן מוקדם, האור כבר לא עליז, אולי ניסע לאמסטרדם, לרומא או פריז.
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אז יונתן סע הביתה, אתה נסע את הביתה, והסרט נולד. אני רוצה לקחת אותך רגע בשיחה שלנו, סביון, לעולם הזה של, של יצירה בכלל, או יצירה אומנותית, ו, ועל הקטע הזה של ללמוד. אתה בא ואתה אומר, חוויתי חוויה, אני רוצה לתת לה משקל וביטוי, ואת הפרשנות שלי, מה יש ללמוד פה? אני בעצם שואל על לימוד קולנוע, עד כמה זה דווקא אולי פוגם או אולי תורם ביצירה? זו שאלת מיליון דולר בכל אומנות, לא רק בקולנוע.
תראה, כמו כל יצירת אומנות, גם קולנוע, אתה לא חייב ללמוד, זאת אומרת, אף אחד לא יבדוק לך את התואר, אתה רק צריך לדעת מה אתה עושה. ובשביל לדעת מה אתה עושה, רוב האנשים צריכים ללמוד, אני הייתי צריך ללמוד. בין אם זה לדעת איך לדבר עם השחקנים, בין אם זה לדעת לכתוב תסריט, או בין אם זה לדעת איך להחזיק את המצלמה, כדי שמה שתצלם ישרת את הסיפור שלך. בסוף קולנוע זה לדעת לספר סיפורים, וכמו שיש הרבה אנשים שיודעים לספר סיפורים בהמון צורות, יהיו גם אנשים שלא יצטרכו ללמוד, כי המדיום הזה יבוא להם קל.
היה בתהליך שהסרט הזה נולד, אתה עברת, היית צריך להציג את הסיפור, את התסריט, וקיבלת התייחסויות, וזה לקח אותך למקומות, לכל מיני מקומות. זה הוריד לך, הרים לך, זה... מישהו פעם אמר לי שאין דבר כזה חוויה, ביקורת בונה, כל ביקורת רק הורסת, היא אולי בונה אחר כך, אבל היא קודם כל הורסת. תכניסתי לזה קצת.
אני חושב שכשכתבתי את התסריט, אז זה משהו שהייתי מאוד חסר ביטחון לגביו. אני ראיתי את עצמי שכתיבת תסריט היא הצד הפחות חזק שלי לעומת צדים אחרים שמתבטאים בעולם הזה של הקולנוע, ו... בעיקר כתיבת הדיאלוגים. זה משהו שאני תמיד דחיתי אותו, ואני לא... והייתי בטוח שיד שכתבתי הוא לא טוב, ודווקא זה החלק שאנשים הכי אהבו כשהם קראו את התסריט. הם קראו את הדיאלוגים האלה, ולא היה להם הערות אליי. זאת אומרת, דבר פה על המרצים שלי, ועל החבר'ה שחנכו אותי, כל ה... כל המומחים שהמכללה הביאה כדי לעזור לי לכתוב סרט כמו שצריך. וזה היה איזה משהו שנורא הפתיע אותי. דווקא לקבל ביקורת, בגלל שבאתי מהמקום שאני בעצמי חושב שזה לא משהו, אז לא היה לי בעיה אם יגידו לי, תראה, סביון, זה לא מתאים, זה הולך למקום פחות מעניין, אפשר לעשות ככה וככה וככה, כי באתי בראש ללמוד, ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב. כשאתה...
הצניעות הזאת היא שלאפשר לעצמך לקבל חוות דעת אחרת.
זה צניעות לגמרי, וזה לא רק צניעות, זה גם ההבנה שקולנוע זה אומנות שעושים אותה ביחד. ואומנם אני יכול להיות במאי גאון, ורק הדעה שלי חשובה, אבל בסוף אני רק אתן דעה של בן אדם אחד, ולפעמים רעיון של מישהו אחר יכול לפתוח את הסרט ולקחת אותו למקום הרבה יותר מוצלח. בטח ובטח כשאחר כך הם עוברים מהתסריט והם עוברים לשלב הביצוע, שם כל בן אדם על הסט הוא אומן ומביא את עצמו, וזה משהו שמאוד מאוד הופך את הסרט לטוב יותר.
זה לא הסרט הראשון שלך, אתה יצרת במהלך הלימודים מספר סרטים, ונדמה לי שהיה משהו שמאוד חיבר אותך לעולם הזה של דוקו דרמה, נכון? או לייצר איזשהו... מתוך מציאות מסוימת שאתה משקף אותה כמשהו דוקומנטרי, לספר איזשהו סיפור ולומר אמירה. מה עוד עשית חוץ מהסרט הזה?
חשוב לי רק להגיד שכמו שדיברנו, יום כיף בעוטף הוא לא סרט דוקומנטרי, הוא סרט עלילתי. הדמויות שם הן דמויות בפני עצמן, חשוב לדבר על זה. כן, אני אגיד ש... כמו כל יוצר מתחיל, בטח ובטח סטודנט, בטח ובטח בן אדם שהוא אני, תמיד אנחנו כותבים מהלב על עצמנו, על מה שמפריע לנו.
גם כשאתה
עושה... בין אם נרצה ובין אם לא נרצה.
תמיד אתה מביא את עצמך ליצירה, כן.
אז עכשיו גם מה שעוד יותר אנחנו לומדים, גם בבית ספר לקולנוע, להסתכל על עצמך, להביא... אני, יש לי בעיות עם, לא יודע, בעיות חברתיות עם נשים, אז אני אדבר על סרט הזה, אדבר על זה בסרט שלי, כי זה הדבר שהכי קרוב אליי, והכי יש לי מה להגיד עליו, והוא הכי, אני גם יענה לעשות אותו, ואני לא אתייאש באמצע. לכן אני חושב שכן, מי שמכיר אותי יכול מאוד לראות את זה בסרטים שלי, כן.
כן. עבדת גם על סרטים אחרים יחד עם, יש איזשהו חיבור כזה שמחליפים תפקידים, אתה במאי ובחבורה הזאת של הלימודים. איך הדינמיקה? הרי אתה היית בתפקיד גם בסרט הזה וגם בסרטים אחרים, תפקידים שונים. למה התחברת הכי הרבה?
נכון. אז באמת הדבר הכי גדול וחשוב ויפה בבית ספר לקולנוע זה ש... אתה מקבל את ההזדמנות ליצור סרטים, ואתה מקבל את האנשים שלומדים איתך, החברים שלך, שהם גם רוצים ליצור, ואתה תעשי אותם ביחד. אני, היה לי את המזל ואת הזכות לפגוש הרבה חברים טובים, שהתאגדנו ככה ביחד, אנחנו קוראים לעצמנו צ'אפ, וביחד אנחנו עובדים בסרטים אחד של השני. אני, יצא לי...
חונטה, ממש חבורה.
לגמרי. אז אני צילמתי את הסרט של בן מצה, משהו מכלום, שגם מופיע בפרויקט יאבים ב-YES, וארתי, עשיתי תאורה לסרט נופל למעלה של עמית ללוש, שגם נמצא ביאבים. הפיק אותי מיכאל ויינברג, שאחר כך הלך...
האלוהי.
האלוהי, ושעכשיו מאזין לנו, ועוד מעט אני אפגוש אותו.
תגיד לי, סביון, אנחנו צריכים להתחיל לסיים, מסמנים לנו פה אבנר שאנחנו, שעתנו הגיע, אנחנו יכולים לדבר עד בלי די. מה הלאה?
מה הלאה? עוד סרט קצר.
עוד סרט קצר. מה אנחנו שומעים פה ברקע ולמה?
אנחנו שומעים פה את מעבר גבול של ברי סחרוף, יצירה מעניינת ומיוחדת, שפותחת את הסרט Made in Israel. אני ממליץ לכל אחד ש... קצת מתעניין בעולם הזה של אבסורד, של מלחמה, של מי אנחנו בתור ישראלים במדינה, וגם אוהב מוזיקה טובה ואת מנשה נוי. כן. ממליץ מאוד לצפות בזה.
אז על רקע הנהדר הזה, סביר, אני רוצה להגיד לך תודה, איזה כיף שבאת לפה. איזה כיף שאנחנו סוגרים איזשהו מעגל מסוים, כי היה לי כיף... להיות בסביבה שלך בסרט הזה, ותודה שבאת לפה, ומחכים לסרט הבא.
תודה שהערכתם אותי.
ביי ביי.
צבא וצבתא, אני אוהב את אחותי לה לה לה